ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, הרב.
שלום. סליחה על העיכוב, לא הספקתי להכין מה שרציתי, אז התעכבתי קצת. אני... רעות, קיבלת את הדף?
כן, כן, אני עוד רגע אשלח אותו.
מעולה. אז ערב טוב ושנה טובה בעזרת השם. אנחנו פותחים שנה חדשה. אנחנו בפרק מ"ז, היום בעזרת השם. יש לנו עוד, חוץ מהיום, עוד 16 פרקים. זה אומר 4 חודשים. אם אנחנו מורידים רגע את סוכות, אנחנו בעצם לקראת, בוא נאמר, אמצע שבט, נראה שאנחנו יכולים כבר להתכוונן לסעודה וחגיגה לסיום נצח ישראל. אני גם חייב לומר שלכבוד הסיום, לקראת הסיום, רוב הפרקים הם יחסית קצרים ועוסקים בנושא מסוים. זה גם קל יותר להכנה, זה גם ממוקד יותר. אז אנחנו גם שמחים מאוד על המעבר למספר דו-ספרתי שמשתתפות, זה מאוד יפה. המשיכו כך בעזרת השם. אז אנחנו מתחילים.
הרב, אולי אפשר לעשות טיפה הקשר לכל המצטרפות החדשות.
מצוין, אז בכבוד. נו?
אני לא...
כן, אנחנו בעצם עכשיו ממש באמצע הגאולה, ממש בתוך, בעיצומם של פרקי הגאולה, בתיאור של המקום של בית המקדש, של הגאולה האחרונה, של הקביעות, וההתמדה שבגאולה האחרונה, זה בעצם הנושא של הפרק שלנו. כל הפרקים, גם האחרונים וגם הבאים בתור, הם בעצם יעסקו ממש כמעט כולם, לא כמעט כולם, אלא ממש כולם, בנצחיות של הגאולה האחרונה. אז אנחנו עכשיו בתוך העניין הזה, פרק ממזיין הוא אחד הפרקים שעוסקים בדבר הזה. אנחנו מדברים עכשיו כרגע על החיבור של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, שזה יהיה חיבור נצחי, אחר כך נעסוק בתהליך בעצמו, שגם הוא תהליך נצחי שאין ממנו חזרה. זה הרבה מדובר, האם הגאולה האחרונה יש אחרי ההפסק, אז פה ממש עוסקים בדיוק בנקודה הזאת, שכשהתיקון הוא תיקון שלם, לא שייך שיהיה ממנו הפסק. זה בעצם ההקשר, אנחנו שוב עוסקים היום במפגש הזה, בחתונה הזאת, שבין הקדוש ברוך הוא לבית כנסת ישראל. זה בעצם הנקודה שבה עוסקים כאן אצלנו. אז אנחנו נתחיל במערל, ותוך כדי ראות תחליט מתי היא רוצה להעלות את הדף, זה לא תלוי בי. אז אנחנו מתחילים. אז שוב, המערל עוסק בחיבור שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, והוא כך פותח גם את הפרק. זה גם, דובר על זה בשעתו כמה פעמים בעניין הזה, אבל פה הוא מרחיב על זה הרבה יותר בנושא הזה של החיבור, של הברית, שהיא לא, לא תחדל. אז אומר המהר"ל, פרק מ"ז, האמת, אני ממש מקווה שיש, לכולם יש מהר"ל מולם, נכון? זה לא שאלה. אולי המצטרפות, אולי צריכות גם אולי לפתוח מגוגל או משהו כזה. אנחנו בפרק מ"ז, 47. אז אומר המהר"ל כך, החיבור שיהיה לעתיד, אגב, אם יש איזושהי בעת קליטה, אז תגידו לי, אם לא שומעים או משהו, אז שנוכל, זה לא אמור לקרות, אבל אם זה יקרה, אז אני אשמח להתעדכן. החיבור שיהיה לעתיד לישראל בקדוש ברוך הוא, יהיה לנצח. ולא יוסר הקשר הזה, ולא ינתק. ודבר זה מבואר בנחמות ישראל על ידי נביאיו, כמו שאמר הנביא הושע, וירסתיך לי לעולם, וירסתיך לי בצדק ומשפט בחסד וברחמים, הרי אמר, כי החיבור הזה, שהוא האירוסין, יהיה חיבור עולמית. לא כמו שהיה בראשונה. היה הברית בין הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהיא לא החזיקה מעמד בחורבן הבית, ירמיה מדבר על זה. עכשיו, החיבור האחרון יהיה חיבור שלם. זה נקרא דווקא אירוסין, תכף נבין למה דווקא אירוסין הוא חיבור נצחי. ובכתוב הזה כתיב וירסתיך שלוש פעמים. וירסתיך לעולם, וירסתיך בצדק ומשפט בחסד וברחמים, וירסתיך באמונה. אז יש שלוש פעמים את הפועל, ירוסין וירסתיך. אומר המהר"ל, ובאור עניין זה, שהחיבור הזה שיהיה לעתיד, הוא בשלושה פנים. יש שלושה מישורים של החיבור, שזה יהיה בעצם, זה מה שייתן את החיבור הנצחי. האחד, שיהיה החיבור הזה נצחי, הכוונה בחיי המדף שלו. זה נקרא לעולם, תכף נראה. השני, שיהיו ישראל דבקים בכל מידותיו יתברך. שיש שייכות בכל התחומים, בכל ה... זה לא יהיה רק מידה אחת, אלא בכל המידות. השלישי, שיהיה חיבור גמור. גמור הכוונה זה באיכות. לא רק שהם יגעו בכמה נקודות, בכל הנקודות, אלא שבכל נקודה הם יגיעו עד הסוף. אני אתן דוגמה לשלושה דברים הללו. אחד, אנחנו הבנו שזה חיבור שקשור בזמן, שאין לו שינוי מבחינת הזמנים, הוא יהיה לתמיד, לעולם. השני, זה חיבור שהוא בכל המישורים, בכל המובנים וההיקפים. זה יותר בעניין, נקרא לזה הרוחבי, שיש לעם ישראל, יש שייכות לכל אחת מהתכונות האלוקיות. והדבר השלישי, הוא שהחיבור יהיה חיבור מלא. לא חיבור חלקי בכל התחומים, אלא חיבור מלא בכל התחומים. זה נקרא, על פי המהר"ל, באמונה. זה בעצם הפירוש של אמונה, ואנחנו נבין גם למה. ממשיך המהר"ל ואומר, שאף אם החיבור הזה כולל בכל המידות, ואולי אינם דבקים בחיבור גמור. יכול להיות שעם ישראל שייך, הקדוש ברוך הוא בכל המישורים, אבל לא באופן מלא. שאינם דבקים ברחמים גדולים, וכן בחסד, וכן שאר המידות, ולפיכך אמר, ורסתיך לי לעולם, שיהיה חיבור זה נצחי. ואמר עוד, ורסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים, כי אלו דברים שהם הצדק והמשפט, והחסד והרחמים, כוללים מידות השם, כאשר תדע דברים אלו מאוד, הכוונה הוא יסביר עוד, שחסד זה מידה אחת, צדק ומשפט, זאת מידה שנייה, זה קשור לגבורה, ורחמים זה בעצם האיזון, התפארת, שבין החסד והגבורה. אז כל אלו זה כל המידות האלוקיות, או לפחות ראשי הפרקים של המידות האלוקיות, שהם אלה שבעצם מאפשרים לאומה להיות דבוקה עם הקדוש ברוך הוא בכל המישורים. שאין ספק, אומר אמר, כי החסד והמשפט, כל אחד דבר בפני עצמו, זה ברור שזה שני ניגודים, חסד וגבורה. וכן הרחמים והצדק. הצדק קשור יותר למשפט. הרחמים זה יותר אהבה. כמו שהתבר עניין אלו, דברים בסמוך. אז זה בעצם הפירוט, שבכל התחומים, עם ישראל קרוב, קשור לקדוש ברוך הוא. ואחר כך אמר ורסתיך לי באמונה. מה זה באמונה? שהעניין הזה רוצה לומר חיבור גמור. אמון זה דבר מלא. וזה מעלה בפני עצמה. כי מה שאמר ורסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים, אין זה רק שישראל יהיו דבקים בו יתברך, בכל המידות. אבל לא זכר עדיין שהחיבור הזה חיבור גמור. זה בעצם חזרה על מה שהוא אמר קודם. כי אף אם החיבור בכל המידות אפשר, כי אין זה ברחמים גמורים. ולכך אמר, ורסתיך לי באמונה, שלשון זה רוצה לומר חיבור גמור. ואם כן הוא חיבור ברחמים גמורים, וכן בחסד שעל זה ייפול לשון אמונה, כאשר הוא חיבור גמור ודבר זה מבואר. אז אם כן, הקשר עם ריבונו של עולם לעתיד לבוא, הוא עתיד להיות קשר, גם קשר נצחי, גם קשר מקיף כולל, וגם קשר מוחלט, עד הסוף, ב-100%, כל תכונה היא תהיה ב-100%. זה בעצם מה שאומר המהר"ל עד לכאן. ולמה זה קשור דווקא לרוסין? אז בשביל זה אנחנו זקוקים לדף של רעות, אז תכף נפתח אותו.
הרב?
כן, בכבוד.
אפשר קצת להסביר יותר מה זה אומר כל תחום? כאילו, הקשר עכשיו הוא לא נצחי עם הקדוש ברוך הוא? או מה זה אומר... מה זה אומר, כאילו, להיות קשורים אליו בכל המידות, כאילו, ומה זה שונה ממה שיש לנו עכשיו?
כן, כן. אז היום יש פוטנציאל כזה, אנחנו עוד נראה, שגם היום, מצד הקדוש ברוך הוא, הקשר הוא ודאי שלם. מה שחסר זה מצידנו, שאנחנו לא מספיק מבטאים את הקשר הזה באופן מעשי, ואנחנו חיים לפעמים בקווים מקבילים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מצד הקדוש ברוך הוא שום דבר לא מעכב, אבל כיוון שהעולם הזה הוא עולם חומרי, זה חוסם אותנו מהזדהות מוחלטת עם ריבונו של עולם, ויש פער, יש פער בין העולם הזה, שהוא עולם של פירוד, לבין העולם העליון, שהוא עולם של ייחוד. מכיוון שכך, היום המימוש של הקשר הוא מימוש מסוים, הוא לא מימוש מלא. זה בעצם מה שמבאר כאן המהר"ל, ולעתיד לבוא, המימוש של הקשר יהיה מימוש מלא.
אוקיי, בסדר? כן, אבל מה זה אומר כל תחום בעצם? כאילו, נגיד העניין של המידות וה...
כן, כן. אז יש תחום שקשור לאורך הזמן, שאין חרטות. זה נקרא לעולם. יש מישור שקשור להיקף של ההזדהות. נניח לדוגמה, אני דומה למישהו מסוים, אבל אני לא דומה לו בכל הדברים, אני דומה לו בתחום מסוים, אני אומר בתחום, בעניין הזה והזה, אנחנו דומים. אבל בעניין אחר אנחנו לא דומים. אז זה שיש בכל המידות האלוקיות, אנחנו דומים, אנחנו קשורים, זה אומר שזה לא רק דמיון מסוים, זה דמיון בכל המישורים. ומה שכתוב באמונה, שזה לא רק קווי דמיון כלליים, או בווליום כזה או אחר, אלא זה הזדהות מוחלטת לגמרי. אותם תכונות אלוקיות שדרכם השם משפיע טוב בעולם, הם יהיו גם התכונות של עם ישראל לגמרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יראה בעם ישראל ולהפך, יראה ממש שיקוף לרצונו. זה בעצם ראשי הפרקים של הדבר הזה, כשיש בהשגחת השם בעולם, יש חסד, גבורה ורחמים. אז גבורה כאן מחולקת לצדק ומשפט.
והרב, הבנתי כאילו, אז בעצם איך אפשר לומר שבעתיד העניין של המידות והעניין של כאילו הדיבוק הגמור, אבל נצחי זה לא משהו שזה עכשיו לא ואז זה יהיה. כאילו נכון. הנצחי זה תמיד נצחי, אז זה אני לא מצליחה להבין את ההבדל.
כן, נצחי הכוונה שלגילוי לא יהיה הפסק. של האופן שבו זה מתגלה, זה לא יהיה עכשיו גלוי ומחר יהיה עדיין עוד פעם חסר, אלא זה יהיה גלוי ברצף, נקרא לזה.
אוקיי, תודה.
אז כדי קצת להבין את הנקודה הזאת, יש לכם בדף מתוך סידור עולת ראייה, שם הרב מסביר, אנחנו אומרים את זה, הבנים בהנחת תפילין, אומרים את, את הפסוק הזה מספר הושע, ממש כל יום, כשקושרים את התפילין על הכף יד, יש איזה קשירה מיוחדת, ושם בכל סיבוב אנחנו אומרים אחד מה... ורסתיך האלה. אז הרב מסביר מה זה ורסתיך לי לעולם, מה זה הרסתיך השני והשלישי. אז אומר הרב, ורסתיך לי לעולם, אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים בדביקות מהאירוסין. הרי ברור שהנישואים זה דבקות יותר גדולה, יש שם חיים משותפים, ויש שם דבקות מלאה, בשונה מהאירוסין, שזה רק קשר של דעות, של קניין, אבל עוד אין שם היתר לדבקות מוחלטת, אז אף על פי שהנישואים הם יותר נערכים בדבקות מהאירוסין, אז למה כתוב ברסיך ולא והסיעותיך לי לעולם, או משהו כזה, שקודם ברוך הוא התחתן איתם, שזה עוד יותר מאשר אירוסין, למה דווקא לקחו את השלב ביניים הזה בתור משל. מכל מקום, יש מעלה באירוסים. מה המעלה שהיא אפילו יותר מאשר הנישואים? שהם מביעים את היסוד החוקי האצילי שבדבקות האלוקית. שמתוך מעלתו אין בו התפסה לחיקוי חומרי כלל. זאת אומרת, באירוסים יש משהו שאין בנישואים דווקא בגלל שאין בהם מימד פיזי, אז הקשר הוא אצילי יותר. יש איזה שייכות למשהו נקי יותר, משהו יותר רוחני, יותר מופשט, פחות מוחשי. ממשיך הרב ואומר, ודווקא החוק העליון הזה, אותו חוק אצילי, שאין בו שייכות חומרית, אין בו הדפסה לחיקוי חומרי כלל, דווקא החוק העליון הזה, הוא שאיננו מקבל שום שינוי, כי איננו תלוי בשום יחס, העלול להשתנות, כי אם הוא עומד בעצם צביון החוק, שאי אפשר כלל לצייר באופן אחר. קשר של אירוסין הוא קשר שבגלל שהוא לא גופני, הוא גם לא תלוי בגופניות. אם הקשר היה גופני, אז עם הזמן, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אם הקשר הגופני צריך להשתנות, כי הרי הגוף משתנה תמיד, יש בלי או עניינים כאלה, אז כיוון, אם הקשר יושב על הגופניות, כשהגוף ישתנה, הקשר ישתנה, זה נקרא אהבה התלויה בדבר. אבל לרוסין, שהוא לא תלוי בשום דבר גופני, בשום עניין אחר, שם יש לו נצחיות, הוא ממש עומד בצורה מאוד יציבה, מכיוון שהוא לא תלוי בשום דבר. ממשיך הרב, רק נסיים את הקטע הזה, וזאת הדבקות השכלית, הבאה מצד ההכרה שבהתגלותה פעם אחת בעצם בהירותה, איננה עלולה לקבל שום שינוי כלל, ונמצא שהיא קיימת לעולם, והרסתיך לי לעולם. אז זה בעצם השלב הראשון, הנצחיות היא דווקא בהירוסין. זאת אומרת, אם היינו עכשיו מחדשים את זה מחדש, יוצא שנניח זוג, הרי הירוסין כאן הכוונה זה קידושין כמובן, איש מקדש אישה, היום זה בדרך כלל לוקח משהו כמו 10 דקות או 15 שעה, עד שעושים ברכות נישואים. יש באמצע הפסקה, לפעמים שבירת הכוס, או קריאת כתובה, או שהחיינו, משהו כזה, זה פיוט קטן, ומיד ברכות האירוסין, 10 דקות. ב10 דקות האלה זה נראה שסיימנו להיות מאורסים. היינו מאורסים תקופה קצרה, ועכשיו מיד הולכים לנישואים. אומר הרב, לא נכון. האירוסין ממשיכים. לכן, אותו משל שהקדוש ברוך הוא ממשיל דרכו את הקשר עם ריבונו של עולם, הוא דווקא אירוסין, כי אירוסין יש בהם משהו קבוע, משהו נצחי לעולם. זה הדבר הראשון. אם יש להם שאלות בכבוד, כמובן.
לי שאלה.
בכבוד.
לא הבנתי איך האירוסין ממשיכים גם אחרי ברכות הנישואים, כאילו לפי מה שהרב אומר.
כן. כן. מה שבעצם כתוב כאן, שגם בזמן שהזוג עובר לשלב הנישואין, הוא לא מוותר על אירוסין, אלא זה על גבי האירוסין. האירוסין קבועים עכשיו, מכאן ועד 120, היא תמיד תהיה מאורסת לו. יש עוד שלב שבו היא לא רק מאורסת לו, היא גם נשואה. אבל זה לא מבטל את האירוסין, אלא זה על גבי האירוסין. האירוסין הם לעולם לא מתבטלים, אין בהם שום ביטול. זה מה שהוא אומר כאן. בסדר? נמשיך עוד טיפה. והרסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים. אומר הרב, הצדק והחסד, בציורם האידיאלי, הם שני יסודות העולם. הצדק, המופשט, עומד הוא למעלה מכל ערך של איזה מפעל ומעשה, כי הוא עטור באתרת שלמות תפארתו האצילית. צדק זה כאילו מוסר מוחלט. הוא לא קשור לשום פעולה, לשום עשייה. אמנם, מתוך זה, אמנם, מתוך זוהרו הברור, הצדק זה איזה מין מצפן. יקבלו כל המעשים כולם, בהערכתם המוגבלת, את צורת משפטם. זאת אומרת, אותו הצדק, מתוך זה, הוא יוצא הרבה משפטים. אז משפט זה הביטוי של הצדק. היום הייתי קורא זה, אם זה לא היה ציני, הייתי אומר שבית המשפט הגבוה לצדק, הצדק הוא מוביל את המשפט, כאילו. הוא לא רק, זה לא רק מגמה של המשפט, אלא רק מתוך הצדק אפשר להוביל, להופיע את המשפט. המשפט זה הרבה פרטים, מעשים. אז זה צדק ומשפט. מה זה חסד? והחסד הוא הציור האידיאלי של ההטבה המוחלטת, שאין לה שום יחס אל כל מפעל מוגבל. שוב פעם, זה איזה כוח אצילי כזה של חסד. אבל מתוך אור הווייתו, באה מידת הרחמים, המתגלה, צריך להיות כאן בהמון, זה טעות, המתגלה בהמון מעשים לאין תכלית, ומתגלה, אפשר לתקן את זה, ראות, אם את יכולה, אם יש לך אפשרות, אז זה בדיוק, שם בית, חזק וברוך. המתגלה בהמון מעשים לאין תכלית, ומתגלה אור החיים האצילי, הדרת החוק העליון, מסודו הנאצל, בכל תאוריו המעשיים, בצדק ומשפט, בחסד וברחמים. אז אם כן, יש פה ארבעה דברים שבעצם שניים. שניים מהם זה חומר גלם כביכול, זה הערך בעצמו, ושניים מהם זה היישום שלו, היישומים המעשיים שמתפרטים יותר. הצדק מתפרט למשפט, החסד מתפרט לרחמים. נאמר גם עוד משהו, תכף נראה את זה בתוך המערל, שהחסד הוא לא תלוי בשום דבר, הוא תכונה עצמית. הרחמים זה כבר היחס, רחימו זה אהבה. אז רחמים זה היחס של האלוקות, של האלוקים, כלפי העולם. הוא בורא את הארץ ברחמים. אבל הרחמים זה, מתוך החסד נובעים הרחמים. החסד הוא העצם התכונה האלוקית. הרחמים זה כמו על מה זה חל, כאילו, כמו מושא. אז זה, והרסתיך נוסף. אז היה אחד לעולם, אמרנו שהוא לא משתנה. היה אחד עכשיו שקשור למידות האלוקיות. שהאירוסין, שהחיבור, הוא חיבור באותן תכונות יסוד, גם התכונות הגולמיות, כמו חסד וצדק, וגם התכונות המעשיות, כמו רחמים ומשפט. והדבר האחרון...
רב?
כן, בכבוד.
מה הרב מתכוון שהוא אומר המופשט? מה זה אומר מופשט?
מופשט הכוונה לא מוחשי. הפוך מאשר מוחשי.
אוקיי.
והרסתיך לי באמונה, זה בעצם השלישי. אומר הרב, אין המשפט המצומצם מחסר מאומה מיסוד הצדק המופשט. ואין הרחמים המצומצמים, על פי מידת הנושאים הראויים לרחמים, כי זה קשור כבר למקבל, כמו שאמרנו, אין אותם רחמים משנים מאומה ממידת החסד האידיאלית. זאת אומרת, גם כשזה מתפרט, זה לא מזייף, כאילו, את המקור. זה נאמן למקור לגמרי. למרות שהוא מתפרט, למרות שהוא מצטמצם, הוא כאילו בנאמנות מוכרת, ממש נאמן למקור. התור, אז זה נקרא אמונה. אמונה זה שיש נאמנות, יש דיוק, אין שום פחיתות בירידה של אותם ערכים למציאות. התוכן המקיים את הצביון העליון, הבלתי מדוד ושקול, הבלתי מצומצם ומתואר, בתוך כל מה שמתואר הוא מוגבל, זאת אומרת, יש פה אין סוף בתוך סוף, זהו יסוד האמונה, המחיה את כל החוקים, בהתמשכם מראשית נביאתם, עד אחרית המגמות כולן, עד אין קץ למורד. זאת אומרת, יש משהו שמשמר את כל הגודל, גם כשהוא בתוך כל הקוטן. גם כשהמשפט כאילו מבטא את הצדק, והייתי אומר, אולי כבר במשפט אי אפשר לשמור על הנאמנות הזאת, וגם כשהרחמים הם מבטאים את החסד, והייתי אומר שאולי זה כבר מזייף משהו, זה נקרא והרסתיך לי באמונה, ששום דבר לא מזדייף, הכל נשאר ממש נאמן למקור לגמרי. כשמה המטרה? זה בעצם הסיום של הפסוק, וידעת את השם. מה זה אומר הרב? שימי לב. מתוך קיבוץ הציורים הללו, מתוך ההצטיירות האצילית המופשטה, המציינת את האירוסין בניקיונם העליון, מתוך אותו ציור מופשט שהוא בעצם מציין את האירוסין באצילות שאין בה שום נקודה ונגיעה של מעשיות, מתוך הערת ההופעה הבלתי גבולית, שזה בעצם החסד והצדק, העומדת למעלה מכל הגבלה שכל כוח מקבל, בשני הערכים של הצדק ושל החסד, מתוך ההמשכה אל כל הצדדים כולם, במשפט וברחמים, מתוך הידיעה שההמשכה שבאה מתוך הערכים הבלתי מוגבלים, אל התוכן המוגבל, לא תשנה כלום מהצדיון האידיאלי, ולא תמיר את העניין הנאצל מצדיונו במאומה, מכל אלה דעת השם מתקבצת, וידעת את השם. זאת אומרת, מתוך החיבור הזה והנאמנות הזאת, שאין שום דבר שמזדייף בירידה למציאות, זה נקרא ידיעת השם, לראות את הקו הזה שיורד, זאת אומרת, חלק מהאינסופיות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל להגיע לסוף, והוא לא נעשה מזויף. זה ידיעת השם באמת. ידיעת השם זה לראות את הגודל, גם כשהוא בתוך כל הקוטן, והוא שומר לגמרי על מה שלו. אז כל זה, זה חיבור של אירוסין. ולמה זה באירוסין? אמרנו קודם, רק דקה, שהאירוסין זה ביטוי לקשר אצילי. קשר שאין לו נגיעה בדבר. קצת מזכיר, אני ממש עוד משפט, ואתן לכם כמובן לשאול ככל שתרצו. זה קצת מזכיר בסוכות. אנחנו אומרים שיש, בתוך סוכות יש יום שנקרא אושנה רבה. חזק קוראים לזה יום הערבה. שם בית המקדש היו זוקפים את הערבות. למה אין יום האתרוג? מסביר השפת אמת שהאתרוג, בגלל שיש לו טעם וריח, אז הוא בעצם קורא לזה, יש לו תערובת מעשים טובים. זאת אומרת, אין לו תפילה מוחלטת, כי הוא סומר גם על עצמו, יש לו איזו הרגשה שהוא יכול גם לבד. הערבה, בגלל שאין לה את כל זה, אז היא כולה תפילה. זה קשור גם לכאן. ככל שהקשר יותר מתפרט, גם לדברים פיזיים ומעשיים, הוא פחות אצילי. יש משהו באירוסין שהוא הכי אצילי. את השם, את מי שעדיין לא זכתה להתארס ולהתחתן, בקרוב נוכל לראות את זה ממש בעיניים, לראות את היישום של זה שאירוסין, יש בו איזה מימד של משהו נצחי אפילו יותר מאשר נישואין, בגלל שהוא לא תלוי בדבר. כן, בכבוד.
ככה, לגבי זה שאתה אומר שכאילו זה, למרות שזה בא לידי ביטוי, הגודל בקוטן זה לא מזדייף, כאילו, אתה יכול כאילו להביא דוגמה יותר פרקטית כאילו זה, איך זה באמת קורה בפועל במציאות?
כן, כן. דוגמה פשוטה, שקשורה גם לאחרי הנישואין. יש, אחרי הנישואין, יש תקופה, יש עת לחבק ועת לרחוק מחבק. היום זה לא רק בחיי נישואין, זה גם בחיי קורונה. יש זמנים שבהם אי אפשר להגיע לקירוב חברתי פיזיולוגי. האם זה אומר שיהיה דווקא שנאה חברתית בגלל זה? האם זה אומר שיהיה ניתוק חברתי בהכרח? התשובה היא לא. לפעמים אפילו הפוך. דווקא מתוך המקום שאי אפשר לבטא את זה ברמה פיזית, אז בונים כלים שהם יותר נקיים כדי לבטא את הקשר, לבטא את האהבה. לפעמים כשיש ביטוי פיזי, הוא כאילו משטיח את הקשר. לכן יש צד מסוים שדווקא בריחוק, הקשר הוא יותר עמוק. עוד דוגמה לזה מחזל, אנחנו זוכרים שבזמן החורבן, הקרובים שבקודש הקודשים, היו מעורים זה בזה. דווקא בחורבן, הקרובים לא רק שהם לא פונים אחד, שהם פונים אחד לשני, אלא הם מחובקים. אבל זה חורבן, זה הפוך. אלא בחורבן אפשר לראות את בסיס הקשר. שהקשר לא תלוי במעשים. זה גם מה שרבי מאיר דורש, שבין כך ובין כך קרויים בנים. בכל מקרה, עם ישראל קרוי בנים. גם כשהם בנים משחיתים, הם נקראים בנים. אז זה דוגמה. בסדר, מקובל עלייך?
כאמור.
הרב, גם לי שאלה.
כן.
הרב אמר על שזה לא, אין זיוף בין הגודל הקוטן. אז,
כן.
כאילו, אז איך זה מסדר עם האירוסים? כאילו, אם אין, כאילו, לא שאני אומרת שהגוף זה קוטן, אבל כאילו, איך, למה יש פער אם זה לא, אם לא אמור להיות?
נכון. אני חושב שהזירה שבה עוסקים היא זירה שבה אין זיופים. האופן שבו זה בא לידי ביטוי, גם באירוסין, בוודאי שיש כבר ביטויים לאלוקות. אבל זה לא ביטוי פיזיולוגי, זה לא הגיע עד הפיזיולוגיה. זה לא אמור להיות, לא צריך להיות שה... זה לא חלילה איזו הבנה שתמיד הנישואים הם נמוכים יותר מאשר הרעוסים. לא זה הכוונה. אלא שעצם הקשר מתבטא איפה שאין עדיין קשר פיזי, זה כאילו מוכיח את העומק של הקשר. אני אתן דוגמה. נניח שיש לך איזו חברה, שהחברה היא מאוד עשירה. את חברה מאוד טובה שלה. את לא יודעת האם את חברה, מה זה לא יודעת? את חושבת שכן, אבל את פוחדת שאולי את חברה שלה בגלל שהיא עשירה. מתי נוכל לדעת באופן סופי שלא זה הסיבה שאת חברה שלה? ברגע שהיא, נניח, תעשה צוואה, והיא תיתן את כל כספה, לא יודע למה, לא לך. עכשיו הקשר הוא התנקה, עכשיו אין חשש שמשהו יזייף לך אותו. עכשיו כמובן שהקשר הזה איתה הוא קשר בכל מיני מישורים, הוא גם קשר נשמתי, הוא גם קשר חברתי, הוא גם קשר נפשי, אבל אין בו כבר את הנגיעה הזאת, את הנגיעה האישית, את השוחד הזה. אז זה בעצם מה שכתוב כאן, שהביטוי הרוסין הוא ביטוי שבמהות שלו הוא ביטוי נקי יותר, אצילי יותר. אבל אחרי שזה זה הקשר, אז ברור שגם כאשר הקשר יותר מעשי, הוא נשאר עדיין קשר של רוסים. וגם כשזוג כבר בנישואים, הוא גם מאורס וגם נשוי. זה לא שיש כחיל חיסרון בנישואים, אלא כשזה בא בפני עצמו, זה יכול, עלול, להיות קשר שהוא תלוי בדבר.
תודה רבה.
נמשיך את המערד קצת ברשותכם. אז הגענו ל... ובמדרש. ובמדרש, אמר רבי שמעון בן חלפתא. מה בדיוק העניין של האירוסין? אז הוא מסביר עכשיו את הקשר הזה. הוא אומר ככה. משל למה הדבר דומה? אולי, סליחה, אולי אני אחזור רגע לדף, טוב, אפשר? נחזור שנייה אחת לדף. מצוין, יש שם עוד מקור חשוב שכדאי לראות אותו. נראה את המקור השני. זה המהר"ל בעצמו מתוך באר הגולה, ושם מדבר, יש שם זאת אומרת, דיון ממש מעניין, יש הרי דרגות, אתם בטח יודעות, שכשאדם חוטא, גם אם יש עונש מוות, מיתת בית דין, יש דרגות בזה. ונערה מאורסת, הדין שלה, סוג המיטה שהוא מת, יותר חמור מאשר סוג המיטה של נשואה. זאת נדמה לי בסקילה, וזאת בחנק. זאת אומרת, סקילה היא כאילו חמורה יותר. אז אומר המהר"ל, למה אונס של נערה מאורסת יותר חמור מאונס של אישה נשואה? אומר המהר"ל, והטעם, מפני כי הבא על נערה המאורסה לפי שהוא חוטא בקדושה. שהנערה הזאת היא מקודשת לאחר, והנה באה עליה. לכך הוא חוטא בקדושה, זה כאילו מפר את קשר הקידושין. ואינו כמו מי שבא על בעולת בעל, שכבר היא אשתו, ואין כאן שם קידושין. זה חידוש גדול. מוסיף המערה קצת ניבל, אז הוא ככה מסביר את עצמו, ואף על גב דלא פקע מיני קידושין ראשונים. ברור שגם כשהתחתנה, היא עדיין מקודשת. מכל מקום אין שם מאורסה עליה. רק בעולת בעל. ולכך המיטה של הרוסה חמורה מבעולת בעל. בגודל החטא הזה הוא העדר הגמור. זה גם מה שגורם לחורבן, כך כתוב שם בברייתא. בכל אופן, יש משהו בנערה מאורסה שהקשר הוא יותר נקי, וזה יותר מושחת כאילו להפר את הקשר הזה. זה יותר גרוע להיכנס כאילו בתוך קשר של קדושה, יותר גרוע אפילו מאשר בעולת בעל. יש משהו באירוסין שהוא אצילי, שהוא נקי. ושם לטמא קשר כזה זה יותר חמור אפילו מאשר לטמא מישהו שהיא כבר נשואה. זה בעצם מה שהוא אומר כאן, שזה שוב ככה מחדד את הייחודיות שבאירוסין, את הנקודה הזאת שכאשר הקדוש ברוך הוא קורא לקשר איתנו שאנחנו באירוסין, זה כיוון שזה, יש פה שם של קדושה. בטח אתם זוכרות גם שיש דרשה שאומרת, תורה הציבה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אומר חזל, אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. שגם שם, הדימוי כאילו של עם ישראל, זה דימוי של אירוסין. בגלל מה שכתוב כאן עכשיו, שיש באירוסין משהו, איזו מדרגה שהיא יותר גדולה, מכיוון שהיא נקייה. זה לא אומר שוב שהקשר הגופני הוא קשר שמנמיך, לא בהכרח, אבל כשזה רק קדושה, אז החטא הוא, המעמד, וגם החטא, אם אנחנו מתאמים אותו חלילה, הוא מעמד יותר עדין, מעמד יותר אצילי. עכשיו אפשר להמשיך את המהר"ל. כן,
הרב אמר לי קודם שזה רק כביכול, כאילו שעם הכסף הזה שנגיד של הצבא, אז כאילו זה לא באמת הקשר, אלא זה מבחן לקשר, אבל ברור שהקשר עצמו, גם שיש את הכסף של הישירה, אז ברור שזה יותר גדול. אז למה זה נפסק ככה להלכה? כאילו הרב אמר שזה כביכול.
כן, כי אולי, גם כשאני יודע שלא זה מה שעומד בבסיס הקשר, אבל אולי זה איזה נגיעה בדבר. אולי יש פה איזה נגיעה, איזה שיחוד מסוים, קטן. וכשהקשר הוא לגמרי בלי שום דבר כזה, אז הוא קשר נקי לחלוטין. הוא קשר שאין בו נגיעה בדבר. אז זה לא ממש לגמרי כביכול. זאת אומרת, זה לא חייב להיות קשר נמוך יותר. אבל זה שם את השפה של הקשר על שפה שהיא יותר אצילית. שהיא לגמרי לגמרי לא תלויה בדבר. יש סיפור כזה, סיפור על הבעל שם טוב, שמסופר שפעם הגיע אליו זוג. ממש התחנן שיברך אותם בילד. כבר שנים שהם מצפים לילד, והוא ממש לחצו עליו וברך אותם בילד. בקיצור, הוא ראה שהם לא יכולים להביא ילדים לעולם, אז הוא לא ברך אותם, אבל הם לחצו והפעילו כל מיני סוגים של מניפולציות. בקיצור, בסופו של דבר הכריחו את הבעל שם טוב, וכך אכן עשה, הוא ברך אותם שיהיה להם ילד. ואחרי שזה קרה, אז הוא קיבל גילוי משמיים. ושם מאוד 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 הוכיחו אותו על זה, וכעסו, ידעו, זאת אומרת, אמרו לו, אתה הרי ידעת שזה גזרה, שאין להם ילדים, ועכשיו, כשברכת אותם, אז בעצם צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא צריך לקיים, אבל אתה ידעת שזה נגד רצון השם, לכן אתה לא בן עולם הבא. ומסופר, ככה אומרים, שהבעל שם טוב, היה לו מזה שמחה גדולה. מכיוון שאומר, הנה, עכשיו אני אוכל לעבוד את השם לגמרי, לגמרי, בלי שום פנייה. הכוונה, ללא שום תקוות שכר, כי אין לי. כמובן, בטח את מתארת לעצמך, ששכרו בעולם הזה רק הוכפל כתוצאה מהתהליך הזה. אז למה הוא שמח? הוא שמח כי עכשיו הורדנו, קילפנו כל פנייה אחרת. זה לא אומר שלא כדאי שיהיה עולם הבא. זה אומר שברגע שאנחנו יודעים שברגע זה קיים, לפעמים זה כאילו קצת מזייף אותנו, משחרר אותנו. זה בעצם הכוונה.
תודה רבה.
בשמחה. אז אנחנו בהמשך דברי המהר"ל. אומר המהר"ל ובמדרש, אמר רבי שמעון בן חלפתא, משל למה הדבר דומה? למלך שניסה למטרונה. הוא נשא לאישה איזה מלכה. היא הכניסה לו שני הריסים, היא הביאה שני עבדים, והיא הביאה אותם איתה. אף המלך זקף לה שני הריסים כנגדם, גם הוא הוסיף. אגב, מי שתקרא את ה, או תלמד את נוסח הכתובה, תדע שזה גם מה שכתוב שם, שהאישה, הקלה מביאה מבית אביה כל מיני תכשיטים וזה, והחתן הוסיף לה כנגדם סך מסוים, זה מה שיש כאן. אז הוסיף לה עוד שני הריסים. איבדה מטרוניתה את שלה, שלה מסוים הריסים האלה ברחו, אני לא יודע מה, אף המלך נתן את שלו, הוא אומר, טוב, אם היא לא זה, גם אני, את שלי, אני לוקח לימים, עמדה וקישרה את עצמה, הכוונה, הכשירה את עצמה, חזרה למוטב, והביאה אותם שני הריסים, החזירה אותם, אף המלך הביא את שלו, ואז אמר המלך, אלו ואלו, יעשה עטרה, או יעשה עטרה, ויתנו בראשה. הארבעה עכשיו, כולם יהיו שלה, זה יהיה כתר על הראש שלה. אז זה המשל. מה נמשל? ככה אתה מוצא, אברהם נתן לבניו שני אריסים. מה שני האריסים שהוא הביא בחתונה? אומר המהר"ל, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו, סליחה, את ביתו, לעשות צדקה ומשפט. אז אברהם הביא איתו צדקה ומשפט. אף הקדוש ברוך הוא זקף לו חסד ורחמים. זה פסוק מספר דברים. ושמר השם לך את החסד ואת הרחמים. אז אברהם הביא צדק ומשפט, הקדוש ברוך הוא הביא חסד ורחמים. איבדו ישראל את שלהם, ההופכים משפט לרשע וצדקה לנענה, אף הקדוש ברוך הוא נטל את שלו, כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, את החסד ואת הרחמים. קיצור, זה הולך מאצ'ינג, שניים תמורת שניים. עמדו ישראל וקישרו את עצמם, חזרו בתשובה, דכתיב ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, החזירו את המשפט והצדקה, אף הקדוש ברוך הוא מביא את שלו, שכן כתיב כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי וכו', אז הקדוש ברוך הוא יחזיר את החסד ואת הרחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אלו ואלו יעשו עטרה, וינתנו בראשיהם של ישראל, שנאמר, ורסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים. זה יהיה בעצם כאילו השושבינים. אז אנחנו מכאן מבינים כבר דבר קצת שונה קצת, שבעצם הארבעה הדברים הללו זה לא ארבע תכונות, אלא זה שתי תכונות מלמטה. אנחנו עסוקים בצדק ומשפט, והקדוש ברוך הוא עסוק בחסד ורחמים. אז קודם זה היה, ישנם שני ראשי קבוצה. יש צדק וחסד. עכשיו אנחנו אומרים שזה לא בדיוק ככה, אלא יש פה שותפות, הקדוש ברוך הוא איתנו שותפים. ויותר מזה, אנחנו הראשונים. כשעם ישראל מביא את הצדק ואת המשפט, הקדוש ברוך הוא גומל לנו בחסד ורחמים. עכשיו המהר"ל מסביר, ובאור עניין זה, כי השם יתברך הוא משפיע החסד, הוא מרחם על עולמו. והחילוק שיש בין חסד ורחמים, החסד הוא הטוב שהוא משפיע על העולם, אף שאין הכרחי כל כך לעולם. הוא משפיע את הטוב לעולם, והוא חסד. אז חסד זה איזושהי השפעה ללא תלות במי שמקבל. חסד זה טוב חד צדדי. והרחמים, מה ההבדל שבין רחמים לבין חסד? והרחמים, כאשר התחתונים בצרה, וצריכים לרחמים, מרחם עליהם. הרחמים זה כבר דו שיח, זה כבר יותר ארצי. ואלו שני דברים, הם מן השם יתברך אל התחתונים. ודבר זה, כאשר ישראל עושים המשפט והצדק, אז הדבר הזה ראוי לאדם לעשות מצד שהוא אדם. כי אם לא יעשה משפט, הרי יוצא מן הדבר שהוא מחויב לעשות. זה חובתך, זה משפט. וכן הצדק, הוא ראוי שיעשה הדבר שהוא צדק. וכאשר למטה עושים מה שראוי להם לעשות למטה, שזה צדק ומשפט, גם השם יתברך עושה להם מה שראוי לעשות, והוא החסד והרחמים. ולכך אמר, אלו ואלו יעשו עטרה בראשה, כי עטרה בראשה מורה שיש בה מלכות, שהיא חיה בצורה נכונה, מדויקת. ולכך ראויה אל המלך, וכאשר יש להם המשפט והצדק, והחסד והרחמים, ראויים להיות דבקים בו יתברך, כמו שאמר, ורסתיך וגומר. והרי הוא מבואר עניין החיבור לעתיד, שיהיה לישראל עם השם יתברך. אז שוב, זה עכשיו סיכום, שיהיה החיבור נצחי, זה נקרא לעולם, ויהיה בכל מידותיו, בארבע מידות הללו, ויהיה חיבור גמור, זה באמונה, שאלו מעלות, כוללות הכל. עד לכאן זה בעצם הדרשה שעוסקת באירוסין לעתיד לבוא של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, גם בציר הזמן, גם בציר ההיקף, גם בציר העומק. האם ישנם שאלות? בכבוד.
רב?
כן.
קודם כל, תודה, ממש משמח לחזור ללימוד. רציתי לשאול אם, לאור מה שלמדנו עכשיו, אז אפשר גם להבין יותר שב, תפילת 18 אנחנו אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, שזה מהמקום הזה, שזה דווקא צדקה ומשפט ולא חסד ורחמים, כי זה מה שבא מלמטה.
נכון, נכון, שהשם אוהב את מה שקורה בנו, אצלנו, ולכן מתוך זה הוא משפיע עלינו שופטים כבראשונה ויועצים כבתחילה. נכון?
תודה.
נמשיך טיפה, אפשר? יש אישור להמשיך, גבירותיי?
כן, בטח.
כן, כן, יש אישור.
עוד טיפה, שנוכל לקראת סיום של הפרק, רב השם. אומר המהר, כאשר תבין דברי חוכמה עמוקה מאוד, תדע כי אי אפשר להיות לעתיד פירוד בין השם יתברך, שהוא העילה, ובין ישראל שהם עלולים. זה אתם זוכרות את הביטוי העילה והעלול, מן השם יתברך. אז לא יהיה פירוד לעולם, לאור מה שאמרנו. ודבר זה יתבהר לך מה שאמר הנביא ירמיה. הנה ימים באים, נאום השם, וחרתי את בית ישראל, זאת אומרת קריטה, ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם, להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו בריתי, ואנוכי בעלתי בהם, נאום השם. זאת אומרת, יהיה ברית חדשה, שהיא לא כמו הברית הראשונה, היא לא כמו הברית הראשונה, מכיוון שאז החזקתי בידם להוציאם מארץ מצרים, ובסוף הם הפרו את בריתי. זה בעצם הפסוק בירמיה. ובאור עניין זה, זה ממש מעניין, ובאור עניין זה, כי בעולם הזה הגשמי, אין כאן החיבור הגמור. כי העולם הזה הגשמי נפרד ונבדל מהשם יתברך. כיוון שיש עולם גשמי, יש בהכרח איזו מחיצה, שהוא העילה. לכך ישראל לא היו חוזרים אחר השם יתברך להיות דבקים בו. מצד כי ישראל הם בעולם הגשמי הזה, שהוא נבדל. זאת אומרת, בגלל שיש עולם נבדל גופני, לכן עם ישראל הוא לא מחזר אחרי הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך, ועד ישראל, אי אפשר להם, סליחה, עד כי לעתיד, שיהיה העולם הזה בלתי גשמי חומרי, יהיה גאולה, שאז המחיצה הגשמית היא תרד, ואז ישראל אי אפשר להם ולא זה, הכוונה הם יהיו, הם יהיו צריכים, כביכול, יהיו, ברור להם שאי אפשר בלי הדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל בינתיים בעולם גשמי אפשר, לכאורה אפשר. ובעולם הזה, השם יתברך, היה מחזיר אחר ישראל. זה מה שנעמה שאלה, שבעולם הזה ודאי הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר בנצחיות, אבל עם ישראל לא מרגיש צורך. אבל עם ישראל לא מרגיש צורך. וכשיגיע הסוף, שיהיה סילוק הגשמי, יהיה החיבור לגמרי. לעתיד לבוא, הקליפה הזאת שתרד מעל עם ישראל, היא בעצם תאפשר חיבור משני הכיוונים. אבל בינתיים רק ישראל, מפני שהם בעולם הזה הגשמי, שהוא נפרד בני השם יתברך, אינם מחזירים אחר השם יתברך. עד לבסוף שאז יסולק ההבדל הזה. זאת אומרת, מה שיש מחיצה, זה מצדנו. מצד עם ישראל. כי מצד הקדוש ברוך הוא אין שום, אין שום, שום בעיה. לנו יש בעיה. וזה שאמר הנביא הושע, שזה באמת כן, השלב שבו עם ישראל מצליח לחזר אחרי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עד היום, בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מחזר אחרינו כי הוא באין סוף. אז הוא רואה אותנו. אנחנו לא רואים אותו. לכן אנחנו לא מחזרים אחריו. לכן בינתיים הגאולה הייתה שהוא פועל אותה. שהוא מחזיק לי ביד ומוציא אותי ממצרים. וזה שאמר הנביא הושע, ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי בעלי. יהיה זמן שבו נקרא הקדוש ברוך הוא אישי ולא בעלי. אגב, זה ממש מעניין שהיום, זה גם נהוג, בעולם פמיניסטי מאוד נהוג לקרוא אישי ולא בעלי. מכאן אפשר לראות איזה סימן יפה, שגם דברים גדולים מגיעים לעתיד לבוא לאט לאט בגאולה, מגיעים מתוך מקומות חיצוניים דווקא. אבל זה אותו עיקרון. זאת אומרת, לעתיד לבוא, עם ישראל יהיה פעיל ולא סביל, ולכן זה יהיה שותפות כמו איש ואישה, שזה שותפות, תכף נראה, ולא חד צדדי כמו שהקדוש ברוך הוא בועל אותנו. בעל זה חד צדדי. איש זה שותף. לכן, אם צריכים לראות איפה יש אמת וטהרה בתנועה הפמיניסטית, זה בזה. תכף נראה למה, זה ממש דבר יפה כל כך. אז הוא אומר ככה, פירוש, כי שם איש ואישה, נקראו כאשר יש לאיש והאישה חיבור ביחד. ושם י' וה' הוא מחבר אותם מחיבור גמור. יש אש לשניהם, והי' אצל האיש והא' אצל האישה. אז זה חיבור, נקרא לזה שוויוני, הדדי. אבל שם בעל נקרא על שם שהוא בועל אותה, הוא פועל בה. והרי תמצא ובעלה, שהוא לשון פועל, פועל. ולכך הדבר הזה הוא מצד האיש הפועל בנקבה. בנה שהוא קורא לזה נקבה ולא אישה, כי זה היה, זה ברור שזה כאילו האיש הוא כביכול מעל. וכיוון שהוא מצד הדבר הפועל, החיבור, אפשר שיהיה פירור לדבר זה מצד ישראל, כי כשהקדוש ברוך הוא פועל את זה, ייתכן שישראל לא ירצו. ואז בהקשר שלנו, מצידנו זה יכול להיות נפרד. אבל שם איש לא נקרא מצד שהוא פועל בה. רק מצד חיבורם יחד, וחיבור שלהם מצד עצמם, לכך אין ביטול הזה. כשעם ישראל מחליט שהוא מעוניין בחיבור, זה חיבור שהוא שוויוני, החיבור הזה אין ממנו ביטול. ולכך אמר ביום ההוא, תקראי אותי אישי, ולא בעלי. ומעתה תבין הכתוב אשר אמר, אשר הם ההפרו בריתי, ואנוכי בעלתי בהם. זה הסיפה, הוא הסבר, שבשבילי כי הקדוש ברוך הוא היה פועל בהם החיבור, וזה חיבור אילה אל העלול, ואין כאן קישור בחיבור גמור, משום כך, הפרו בריתי, הפרו הברית. אבל לעתיד, לא יהיה הוא יתברך פועל בהם חיבור, אבל ישראל יהיו מתחברים בו יתברך. זאת אומרת, כדי שהחיבור יהיה נצחי, לעתיד לבוא, עם ישראל יצטרך לפעול את החיבור. לא רק להיענות ולהסכים, אלא ליזום. זה נקרא, בהמשך נראה, זה נקרא, כשנקבה מסובבת גבר, שהיא הפועלת, היא לא רק נסבלת סביב, אלא היא פועלת, היא יוזמת. אז באמת אפשר לראות שכל הגל הפמיניסטי ששוטף אותנו, יש בו גרעין אמת. וגרעין האמת הוא שלעתיד לבוא, הכוח הנשי הופך להיות פעיל יותר, פחות מקבל בסביל, ויותר יוזם ופעיל, הוא מסובב, הוא זה שיוצר את החיבור, שיהיה חיבור שוויוני, אישי. זה ממש מעניין, כי זה ממש קשור לגמרי לפרשה השבוע. אפשר וורט קטן מהפרשה? הפרשה ראיתי, תמיד חכם שאני מאוד אוהב, שקרא לזה איחוד האמירויות. באיזה הקשר הוא אמר את זה? לכבוד ההסכם עם האיחוד האמירויות. יש בפרשה, יש בעליית שלישי של כי תבוא, כתוב ככה, תקשיבי טוב, את השם האמרת היום, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכה וכו', והשם האמירך היום. אז הנה, איחוד האמירויות. אנחנו מאמירים אותו, והוא מאמיר אותנו. להאמיר, הכוון הזה להגדיל, להגביע. אנחנו מרימים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו. זה שוויוני. בכי תבוא, בגאולה, כשעם ישראל מגיע לארץ, הקשר עם ריבונו של עולם, הוא כבר לא קשר כמו של הר סיני, של הנחתה. הוא קשר של שותפות. אתם תאמירו אותי, אני אאמיר אתכם. אז זה נקרא אישי, ולא בעלי. האם יש שאלה בינתיים? כי זה מפתיע נראה לי הסיפור הזה. שקט. הלם, הלם בקהל.
זה כאילו אמור להראות את הבגרות כאילו של עם ישראל יותר, שהם כאילו יותר פועלים ופחות כאילו כמו כזה ילדים שצריך לעשות להם את הכל?
יש בזה משהו שזה גם בגרות, אבל לא רק בגרות. זה הבנה של התהליך עד כדי לקיחת יוזמה. אני לא רק נענה לתהליך, אלא אני זה שבעצם מחולל אותו. זה ההבדל שבין הגאולה הראשונה, אנחנו עוד נראה, לגאולה האחרונה. בגאולה הראשונה, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, ואנחנו היינו על כנפי נשרים. בגאולה האחרונה, אנחנו אמורים לפעול, כדי שיהיה חיבור נצחי, ושיהיה חיבור שהוא לא מצידנו יכול בסופו של דבר להיפרד. אז עוד...
הרב...
נסיים ונסיים, כן.
הרב, שמעתי בדיוק שיעור שהמקום של הלוחות שניים ביום כיפור עם הזמן של 40 יום כל פעם, אז זה בדיוק המקום הזה של השותפות שלנו, שלנו ולא רק להיות סבילים כמו בלוחות הראשונים, אלא המקום של, של השותפות שלנו.
תורה שבעל פה, נכון? נכון מאוד.
כן.
בזכות הלוחות השניים אנחנו, יש בהם מדרש, הלכות ואגדות, הכוונה שעם ישראל, הוא לוקח באיזה חלק בתהליך. נכון, נכון מאוד. אז עוד קצת ככה ו... כן, בכבוד.
פשוט זה כאילו, אני עכשיו נזכרת ששמעתי את הרעיון הזה גם בעניין הכניסה לארץ, שכאילו להפוך מסבילים מול משה רבנו ליותר פעילים. כאילו הוא מרגיש שזה קצת מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, אבל כאילו זה לא קצת איתי. כאילו מתי עם ישראל יקלוט כבר? כאילו זה לא נגמר כבר, באמת.
אותי שכנעת, נעמה.
לא, אז באמת למה זה לוקח כזה הרבה זמן?
כי כנראה תהליכים כאלה עמוקים וכאלה מקיפים, הם כנראה... זה לא קורה בום. אבל הצדקת שזה כנראה בגלים גם. זה קורה, ועם ישראל נחלש, והולך לאיבוד, ואחרי זה הוא צריך עוד פעם חידוש. ושוב זה קורה, אבל לאט לאט אנחנו יותר ויותר ויותר, אמורים לקחת חלק פעיל. בשונה ממצרים, ששם זה היה משהו מאוד ברור, שהקדוש ברוך הוא באופן חד צדדי, פשוט מושך אותנו בשערות.
אוקיי, ואיפה האיזון הזה שהוא בין המקום היוזם לענווה? שבסוף תמיד, עם ישראל תמיד צריך לזכור, כאילו, כל בן אדם, כל פרט צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא יותר... שהוא בטל, כאילו, אז איפה מאזנים את הביטול ליזמות הזאת?
כן. זו שאלה טובה. כנראה שחלק מהסיפור קשור לפרשת עקב. שם כתוב שהסכנה הגדולה בארץ ישראל, זה אתה תבנה בתים וכו' וכו', ואמרת, כוחי, בעצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זה הולך יד ביד. המעבר הזה לעולם שאני יוזם, והסכנה שאני אחשוב שרק אני יוזם, זה הולך ביחד. לכן צריכים מאוד מאוד להתעזר בענווה כדי לרשת את הארץ, שנאמר בספר תהילים, וענבים ירשו ארץ.
אוקיי, תודה רבה.
עוד טיפה במערב ונוכל לסיים. ובפסחים, בפרק האישה, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי בעלי. אמר רבי יוחנן, כחלה בבית חמיה, שהיא כבר אצלו, כבר עברה על הבית של חמיה. ואין כאן פירוד והבדל כלל. ולא כחלה בבית אביה, שיש כאן הבדל והפרש, כשהיא בבית אביה, היא עדיין לא עד הסוף עם בעלה. כשהיא בבית חמיה, אז היא עד הסוף. נדמה לי שמי שגם נפגשים, יש קטע כזה. אני חושב שיותר קל לבת להביא את הבחור, אליה הביתה, מאשר לבוא אליהם הביתה. זה נכון, אני מדייק ברגישות. ומי שמנוסה, לא עונים.
תלוי כמה אחים פדחנים בכל צד.
זה נכון, זה נכון, פשוט נכון. אני מסכים, אני מסכים. נכון. בכל אופן, אבל נניח אם אנחנו נוריד רק את האחים, ברור שלאישה יותר קל ללכת לבית אביה מאשר לבית חמיה, באופן כללי. אז בכל אופן, זה בדיוק ההבדל. כן, זה מה שאומרת הגמרא. וכאשר ישראל בעולם הזה הגשמי, שהוא נפרד ונבדל במה? מן השם יתברך. נקראים שהיא בבית אביה, עדיין זה לא עד הסוף כאילו. יש קשר, אבל עדיין יש פה הבדלות עם הגשמיות. אבל לעתיד, כאשר לא יהיה העולם גשמי כמו שהוא העולם הזה, ואז יהיו נקראים כחלה בבית חמיה. לכך אמרו במדרש, נקבה תסובב גבר. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל, הכוונה מחזיר על ישראל, שיעשו רצונו ויעשו תשובה. אבל לעתיד לבוא, ישראל מחזרים על הקדוש ברוך הוא, לעשות רצונו, שנאמר, נקבה תסובב גבר. זה בעצם היסוד לאותו מנהג אשכנזי, להקיף את החתן בחופה. כי זה לעתיד לבוא, שהאישה היא הפעילה. וביאור עניין זה, כמו שפרשנו, כי כאשר יסולק ולא יהיה כאן הבדל, אז ישראל יחזרו, אז ישראל, סליחה, יחזרו אחר הקדוש ברוך הוא, כאשר אין כאן הבדל. ואי אפשר שיהיו זולתו יתברך כלל, ואבין הדברים האלו מאוד. אז זה בעצם השינוי, וזה, זאת אומרת, יהפוך את הקשר לקשר קבוע, לקשר נצחי. וזה שאמר הושע הנביא, ואחר ישובו בני ישראל, וביקשו את אלוקיהם, ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו, באחרית הימים. והרי באר, כלומר שאמרנו למעלה, כי באחרית הימים, ישובו אל השם, ובקשו אותו, כי אז ידבקו ישראל העלול בעילה, לא העילה בעלול. זאת אומרת, הם אלה שירצו את הקרבה, את קרבת השם, ועבר הדברים הנכבדים האלו מאוד, ואז תמצא שאי אפשר שיהיה ביטול אל החיבור הזה. זאת אומרת, כשיש יוזמה שלנו, זה חיבור מלא. כשיש רק חד צדדיות של השם יתברך כלפינו, זה חיבור שיש אחריו פירוד. ואז מסיים הרב, ממש, אנחנו בשורות האחרונות, ומפני ההבדל הזה, שיש בין גאולה ראשונה ובין גאולה אחרונה, נאמר בגאולה ראשונה, ואכלתם אותו בחיפזון, כי בחיפזון יצאתם ממצרים. ובגאולה האחרונה כתיב, כי לא בחיפזון תצאו משם. הכוונה, אנחנו דווקא לא בחיפזון. מה ההבדל? ולמה החילוף הזה? ובמחילתא, כי לא בחיפזון תצאו, לפי שנאמר בגאולת מצרים, ואכלתם אותו בחיפזון. זה חיפזון מצרים. רבי יהושע בן כורחה אומר, זה חיפזון ישראל. כולם היו בחיפזון שם. אבא חנן אומר, זה חיפזון שכינה. בכל מקרה, מכולם, כולם נחפזו. אף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר שנאמר, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים. הדילוג הזה הוא חיפזון. יכול, אף לעתיד לבוא, כן, יהיה בחיפזון? תלמוד לומר, לא. כי לא בחיפזון תצאו. אז פעם זה היה בחיפזון, היום זה לא בחיפזון. עד כאן. עכשיו תראו איזה יופי. וביאור עניין זה, כי מפני שהגאולה הראשונה לא הייתה גאולה נצחית, כיוון שהגאולה הראשונה הייתה גאולה לא מוחלטת, שהרי לא היו נגלים, אלא רק לשעה. וכך היה עניין הגאולה גם כן, דומה לאור הברק, שנראה ברקיע לשעה, הוא מיד עובר. ולא הייתה הגאולה הראשונה דבר תמידי קיים. לפיכך היה יציאתם בחיפזון גם כן. למה צריכים חיפזון כשזו גאולה שהיא לא מוחלטת, שהיא לא לתמיד? כי כל דבר שאינו קיים תמידי, הוא עובר במהירות לשעה. ותכף נראה שבגלל זה צריכים להזדרז, כי אולי אני אתפס את הזמן. אז כל דבר שלא תמידי, הוא עובר. אבל הגאולה האחרונה, שהוא גאולה נצחית מבלי שינוי כלל, רק תמיד קיים. ולכך לא היה לדבר זה חיפזון. עכשיו זה כן ההגדרה. כי החיפזון מורה על דבר שהוא לשעה. והרי שמה יעבור הזמן, לכך ממהר מעשיו. חיפזון זה מתוך הבנה, שאם אני לא אסדרז, לא יהיה. תלך ההזדמנות, כי זה משהו שהוא זמני. אבל דבר שאינו לשעה, אינו ממהר, והדברים האלו מבוארים מאוד. תדבר לך עניין חיבור הנצחי, שיהיה לעתיד במהרה בימינו, אמן. מה שלמדנו בעצם, שכיוון שלעתיד לבוא, זה יהיה חיבור משני כיוונים, חיבור של אירוסים קודם כל. גם תמידי, גם מקיף, וגם גמור ומוחלט, לעולם, צדק ומשפט וחסד וברחמים, וגם באמונה, לכן החיבור יהיה נצחי וקבוע, והוא יגיע משני הכיוונים. כשעם ישראל נדרש לפעול את הגאולה, לפעול עם אל, כדי שהגאולה תהיה גאולה נצחית. ככל שעם ישראל יותר פועל, הגאולה היא גאולה מוחלטת, נצחית. היא גאולה שאין אחריה פירוד. ככל שהשם פועל, עם ישראל עוד לא שם, ולכן הוא עלול לסגת מהתהליך. אז אצל הקדוש ברוך הוא תמיד זה נצחי. בקבלה שלנו זה תלוי האם אנחנו שותפים בדבר, או שאנחנו רק סבילים ופסיבים בדבר. אז זה סיכום של פרק מ"ז. אם ירצה השם, פרק מ"ח, שהוא גם פרק קצר ונחמד מאוד, הוא עוסק שגם בגאולה לעתיד לבוא, לא יהיה שינוי. אז אם אפשר בבקשה להכין את הפרק הבא, ליום חמישי הבא, זה פרק, שוב אני אומר, קצר, קולע, נחמד מאוד, שקשור לקביעות, לנצח שבגאולה האחרונה. יישר כוח. כן.
אני אשמח לשאול על העניין של החיפזון. זה לכאורה, זה בעצם נשמע שיש מצב שהגאולה הראשונה הייתה מתפספס, כאילו היה לה פוטנציאל להתפספס לעומת הגאולה האחרונה. וזה נכון?
נכון, זה נכון בדיוק.
כאילו, אוקיי, ומי היה צריך להיות בחיפזון? אנחנו, הקדוש ברוך הוא. כאילו, מי הזדרז פה?
זהו, כתוב שם שכולם הזדרזו. גם מצרים, גם ישראל וגם השכינה. כי היה פה משהו שהוא באמת, הוא לא עד הסוף, הוא לא מתאים לגמרי. אז אם לא נעשה עכשיו בדיוק את הצ'אנס הזה, הוא ינזול בין האצבעות. ולכן כולם יזדרזו. הקדוש ברוך הוא יזדרז, מצרים יזדרזו וישראל יזדרזו.
כאילו, אבל אם כולם יזדרזו, אז זה לא באמת רק חד צדדי. כאילו...
כן, נכון, נכון. אבל זה אומר... שיש סיבה להזדרז. כי עוד מעט כבר לא יישאר. אני אתן ככה דוגמה, דווקא מעולם של בנים. יש קטע, אולי גם בנות, אני לא יודע, אבל בנים זה ממש חזק. שבישיבה תיכונית בפנימיה, יש בשעה אחת ארוחת צהריים. עכשיו, בסדר, האוכל הוא לא ככה תמיד משהו בזה, אבל תמיד, תמיד, תמיד בארוחת צהריים, את רואה, יוצאים הכיתות בריצה מטורפת לכיוון חדר האוכל, כי בטח לא יישאר. ורצים, נופלים, דוחפים, אל תשאלי. עכשיו, בסוף, בוא נאמר שכמעט תמיד נשאר, אבל ההרגשה היא לפחות שאם אני לא ירוץ, לא יישאר לי.
הרב, גם את...
כן? אוקיי, אני שמח לשמוע. בכל אופן, אז... כשאני בטוח שב-100% יישאר, אני לא רץ. לא צריך לרוץ. אז כשיש חיפזון, סימן שמשהו, בתהליך כאילו, הוא הזדמנות שחולפת. כשכתוב לך שיש מבצע, וזה סוף העונה, ולא יודע מה, אבל הכמות מוגבלת, את רצה כי זה הולך להיגמר. אבל אם יהיה כתוב, הכמות לא מוגבלת, אתה רוצי?
נכון, אבל בעצם יש כאן רק הרגשה שזה יכול להתפסס, או באמת באמת הגאולה הזאת יכולה להתפסס?
באמת זה יכול להתפסס, עובדה, שהייתה גם גלות אחריה. זה בעצם הפספוס, הוא בא ידי ביטוי בעובדה שזה לא היה לתמיד.
אבל באמת יכל להיווצר מצב שעם ישראל לא היה יוצא ממצרים, כאילו, וזה לא כמו בית המקדש השלישי או הגאולה השלישית, שאנחנו באמת סגורים על זה שזה יקרה?
מכיוון שהשם רצה שזה יקרה, אז זה ודאי שזה היה קורה. אבל כיוון שלא היינו מלאים עד הסוף, בתוך התהליך, שותפים בתוך התהליך, לכן היה צריך לעשות את זה בהבזק, במהירות, בברק. לעומת גאולה האחרונה, שהיא בעצם העיקר, שאנחנו רוצים להגיע למצב שבו עם ישראל שותף בתהליך, הגאולה היא גאולה מוחלטת, ולכן אין לאיפה לרוץ.
אוקיי, תודה רבה.
הרב, יש מקום לעוד שאלה?
האמת היא שעוד, כבר עכשיו צריך להתחיל השיעור לתוכנית אלול, אז אני אצטרך לרדת למדרשה. אגב, אתם מוזמנות בשמחה ובששון להגיע לתוכנית אלול בוגרות. שמח שם. אפשר לקפוץ גם ליום או לחצי יום, זה נהדר. שבוע הבא אנחנו מתחילים שבוע נוסף, שבוע חדש.
תודה רבה.
הרב, תודה רבה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, לילה טוב.
תודה רבה.
תודה.